להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
שלום יונתן קוטנר.
שלום ניר גורלי.
אנחנו כאן בפרק 10 של הסקט יומן הצפייה סמוך על סול. פרק 10 זה גם הפרק האחרון בעונה. יונתן, אתה מתרגש, אתה עצוב, אתה שמח, איך הרגשות שלך?
תשמע, אני באתי על סיפוקי, אך חלקית.
טוב, אנחנו מיד נדבר על זה, אבל קודם כל, בגלל שזה פרק הסיום, החלטנו להמשיך במסורת, גם עשינו את זה בעונה הקודמת, ולהזמין אורח מיוחד אלינו לפאנל. אז אני רוצה להגיד שלום למבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות, עינב שיף.
אלן, מה קורה?
אלן, עינב.
שלום עינב.
איך הייתה?
אלן יונתן.
איך הייתה העונה מבחינתך? איך אתה מסכם אותה?
כאילו, יונתן, שהוא אמר את זה, באתי לסיפוקי, אבל חלקית, אני עכשיו נורא סקרן, כי אני באתי לסיפוקי והלאה. זה כנראה העונה שהכי אהבתי של הסדרה. היא גם גרמה לי להבין למה אני ממשיך לעקוב אחריה. אני חושב שקיבלנו איזה סטמפה, ולא רק בגלל מה שקורה שם, אלא גם מה שקורה מסביב, זה שאין עוד דבר כזה בטלוויזיה. אני לא חושב שיש עוד סדרה שמרשה לעצמה את הדברים שסמוך על סול מרשה לעצמה. והפרק האחרון הוא דווקא פרקי סיום עונה של סמוך על סול, הם לרוב לא משהו יותר מדי לדבר עליו. תמיד הם במסורת כזה של קליימקסים, או לא קליימקסים מוצלחים, או קליימקסים כאילו שלא נותנים לך באמת איזושהי תחושה שקרה משהו גדול, כמו שהרגילו אותנו לסופי עונה. וכאן הפרק סיום עונה היה ממש, בדיוק המילה שיונתן, שאני רציתי להגיד, מספק. כאילו, קרו דברים מעניינים, ויש לי מה להגיד עליהם.
אבל אני עוד קודם רוצה לשאול אותך, ובאמת, גם בקובע מבקר טלוויזיה, אתה רואה טלוויזיה.
כן.
וכשאתה אומר שאין עוד סדרות כאלה, למה בעצם?
אני חושב שהיום, אחרי מהפכת נטפליקס, כל העניין של איך אנחנו מספקים את הצופה, וזה מה שבעצם, מה הטלוויזיה אמורה לעשות, לקרום לך, בוא תסתכל עליי. כל האופן שבו הגירוי עובד, כל הדבר הזה שנקרא טוויסט, קליימקס וכולי, נורא השתנה מאז נטפליקס, הרי רוצים שתראה עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, וסמוך על סול זה ממש רגרסיה. זה לאט. וכל דמות יש לה עולם ומלואו, ויש לה לאן להתפתח, ולפעמים התפתחויות שאפילו בשובר שורות הסדרה ההם הרי קרו בארבעה כאלה בפרק, אתה צריך לחכות כאלה לאולי שלושה בעונה. ואני, זה כמובן לצד בימוי ואסתטיקה, משחק, שזה עולם ומלואו בסמוך על סול. וכל הדברים האלה אני נורא אוהב, אני נורא אוהב לראות, אני נורא אוהב שמנסים לאתגר אותי. עכשיו, לפעמים זה משעמם רצח, תגיד לי, ווסטוורד וכאלה, אני ארצח את כולם.
כן.
אבל יש בזה, זה ספרות אמיתית. זה ממש, אני מרגיש את זה הכי קרוב הכי קרוב לספר, ל-Great American Novel כזה. ו אתה כמעט לא רואה כאלה יותר, בגלל נטפליקס, ודווקא בגלל שזה מופיע.
נטפליקס הצליחו להרוס את ה...
המצחיק הוא שהרבה צופים נחשפו לסמוך על סול, בגלל נטפליקס. בגלל שזה מופיע פעם בשבוע בנטפליקס, זה לא סדרה של נטפליקס במקור, סדרה של AMC, אבל בגלל שזה מופיע בנטפליקס, אז המון מנויים רואים את זה דרך שם, הם לא מחוברים בארץ ל-YES, HOT וסלקום וכאלה, אבל דווקא זה נורא סדרה אנטי-נטפליקס, ואני אוהב את זה.
טוב, יונתן, עכשיו תהיה הייטר, ובוא תסביר לנו למה אתה פחות התחברת.
אני אגיד לך מה, אני מוריד את הכובע שוב בפני חברנו גיליגן וגולד, שאיכשהו הם מצליחים לתפור את הכל בסוף בצורה שאני מרגיש שמצדיקה את כל התלונות שהיו לי. כן, ותשמע, אני כמעט כל פעם, וזה משהו שהוא באמת, וזו גם כנראה הסיבה שגם אני עדיין מאוד מאוד אוהב את הסדרה הזו. בכל עונה, גם אם יש לי בעיות, כשהיא נסגרת, אני מרגיש שהצליחו לספר בסיפור שלם. למרות שאני מסכים עם עיניו, שלרוב הסופים של Better Call Saul אין קליימקסים גדולים, חוץ מאולי נגיד כשצ'אק מת, אבל כן. אבל אני כן מרגיש שכמעט תמיד הפרק האחרון בכל עונה איפשהו drives home the theme של העונה כולה בעצם, וגם הפרק הזה עשה את זה.
אפרופו המוות של...
בצורה מאוד יפה.
המוות של צ'אק, רק רציתי, זה נקודה פתאום שחשבתי עליה, כן, היה את המוות של צ'אק, ואיכשהו לא יצאתי מזה בהרגשה ש... שאני טוב בסדר, כמו שג'ימי אמר עליו במהלך העונה, צ'אק חי וצ'אק מת. זה, ולעומת זאת, הסוף של הפרק הנוכחי, שכאילו, עכשיו לא נעשה, נגיע אליו אחר כך או משהו כזה,
אתה יכול, אתה יכול.
שהוא אומר כזה, לא, לא, סול גודמן, זה עשה, כאילו, זה אמרתי, בום.
זה נכון, הפרק האחרון בעונה הקודמת היה אנטי קליימקסי, במובן הזה שבאמת, הוא מת כמעט בלי דרמה.
תשמע, נשרף לך הבית זה קצת דרמה, אבל זה לא עושה, הוא בסוף הוא דמות מבריקה, הוא שחקן מדהים, ורואים את זה גם בפרק הזה.
אתה מדבר על?
על צ'אק.
על צ'אק, כן.
הוא דמות מדהימה ושחקן מדהים, וברור שהוא אבי אבות, גם מבינים את זה בפרק הסיום, כל התחושות הנחיתות והאשמה שמתגלמות בג'ימי סול. ועם זאת, על מותו, כאילו לא, זה לא היה, אתה יודע, באוז, הרגו את הדביסי פעם, במשחקי הכס, או בפרקי 9 וכאלה, ואיכשהו המוות של צ'אק לא נתפס אצלי כמו זה,
ואני... הם לא לחצו על הנקודה, הם לא לחצו מבחינה דרמטית.
רגע, אבל אתם יודעים, היה איזה רגע באמת, אני לא זוכר איזה פרק זה היה, אבל הפרק שאנחנו פוגשים את הווארד בשירותים, ואני זוכר שאני אמרתי לך, גורלי, לא זוכר אם זה made the cut לפודקאסט עצמו, אבל שאולי בעצם הפים של העונה הזאת זה באמת הנשורת של המוות של צ'אק ואיך כל אחד מתמודד איתו, איתה. ואני חושב שבאמת בפרק האחרון זה קיבל משנה תוקף, כי אתה באיזשהו מקום, הצנה הזאת היא... שאנחנו מן הסתם נדבר עליה יותר לעומק בהמשך, שג'ימי מכיר את המכתב, אתה סוג של לרגע מאמין לו גם אתה, כמו שכולם מאמינים לו, ובאיזושהי רמה אתה כאילו מקבל גם את הקלוז'ר הזה של הנה הוא סוף סוף מתאבל על צ'אק, ואז הוא מושך לך את השטיח מתחת הרגליים ומסביר לך שוב מה זה היה בעצם.
זה קרה יותר מפעם אחת בפרק, זה היה החלק האחרון.
נכון.
זה קרה גם על הקבר, הסצנה על הקבר,
נכון,
שהוא,
על הקבר.
שאני גם שאלתי את עצמי בהתחלה האם הוא באמת עצוב עד שהבנתי שלא, אבל הסצנה אחת שאני כן חושב שהוא היה עצוב, זה שהאוטו לא מניע לו.
אוי,
והוא
בטח.
מתחיל לדפוק נכון. על הזה, ושם כן. כשהוא לבד, אין מי לשחק, אין קהל, אין עוקץ, אין כלום, אני חושב שזה קצת נגע בו.
קצת.
עד כמה שהאיש מסוגל במסגרת היותו סוציומט כנראה.
אבל גם הרגשתי שזה קורה לו בצנה הזאת ברכב, בגלל שרגע לפני זה כשהוא דופק את הנאום לילדה, לבחורה שמחכה לקבל את המלגה, הוא כאילו בעצם מחצין את היחס שלו לצ'אק שהוא לא מסוגל לדבר עליו אף פעם, את המקום הזה של ה... The winner takes it all, את הזה שהוא בעצם סוג של, בגלל שצ'אק אף פעם לא הכניס אותו למועדון שלו, הוא תמיד היה צריך להרגיש שהוא מנצח אותו בקרב ללא חוקים.
כן, אז הזכרת גם את The winner takes it all וגם כמובן את צ'אק, ואני חושב שזו נקודה טובה להתחבר לסצנה הראשונה, שהייתה יחסית תלושה, זאת אומרת מה זה יחסית, הייתה תלושה לילתית מהפרק, אבל טענה אותו באופן רגשי, בוא נגיד ככה, אני אגיד משהו כללי על הפרק ואז נקודתי על הסצנה. בפרק היה הכל, היה מתח, היה דרמה, היה עצב והיה צחוק, ואני פתחתי את הפרק הזה עם חיוך ענקי על הפרצוף כשראיתי את ארנסטו שר שם בקריוקי, ואז פשוט גם נזכרתי בדמות הבאמת חמודה הזו, וגם בסיטואציה כל כך מוקצנת, וישר אתה נזרק למקום הזה שהוא קומי והוא מרגש, והוא מרגש טוב. וזו הייתה סצנה טובה, בפעם הראשונה בסדרה אני חושב, ראינו את ג'ימי וצ'אק, בלי, אתה כל הזמן מחכה שיקרה משהו, שמישהו ידרוך אחד לשני על האצבעות, וזה לא קרה בדיוק.
זה קרה כשצ'אק השתלט לו על המיקרופון.
נכון, זה חמוד, זה קרה בצורה חמודה.
היה שם איזשהו סאבטקסט לכמעט כל החילופים ביניהם, שהרבה מהם זה כאלה משפטים שלא ברור לך לגמרי, אם זה עקיצה, אם זה חיבה,
אני לא בטוח שהם יודעים.
שהם באמת, כן, בדיוק. ודווקא זה מה שמאוד אהבתי בצנה הזו, שהיה שם משהו מאוד מציאותי, כתיאור של יחסים בין בני משפחה, שיש להם קצת סיטואציה יותר מורכבת ויותר זה, כי יכול להיות שלבן אדם מבחוץ הוא רואה את זה, והם פשוט נראים כמו אחים שנחמדים אחד לשני, אבל אנחנו יודעים כמה כל אחד מהחילופים האלה הוא טעון במשמעות, כמו כשהוא, אתה יודע, מעביר לו את המיקרופון בשביל השורה על הלוזר.
אני רוצה להעלות על נס את חשיבותה של סצנת הקריוקי בסדרות. איכשהו זה הזכיר לי את, קודם כל, את סצנת הקריוקי המופלאה בהנותרים. אני לא יודע למה אין שום קשר מבחינה תמטית, אבל יש משהו בקריוקי. הרי מה קריוקי? למה זה? כי הוא גורם לך להוציא ממך משהו שכביכול אתה אומר, אני לא זמר, ובכל זאת אתה נשאר. ואני שר מה שיר שאני אוהב, והוא עושה לי משהו. ואני חושב שהבחירה, כשסדרות מציבות דמויות בקריוקי, היא רוצה להגיד משהו על השחקן הפנימי שבתוכם, וכמה אנחנו רואים, כמה לג'ימי זה טבעי, וכמה לצ'אק כביכול לא, ופתאום כן, הוא גם זמר יותר טוב ממנו. ויחסית לסדרה עם understatement, הבחירה של השיר ושם הפרק היא מאוד לא understatement, כאילו The Winner Takes It All, הרי זה לא רק הסיפור של שניהם, זה הסיפור של אמריקה. וזה בהקשר הזה, אפרופו רפרנסים לשובר שורות, זה תמיד משהו שהולך עם סמוך על סול, ואיפה התחרותיות הקפיטליסטית האמריקאית.
אני רוצה להגיד, כערה כללית על העונה, זו הייתה עונה מוזיקלית נהדרת. אנחנו קיבלנו בה את הברידרס, את סטריאולאב.
את הברידרס בריף. בריף, לא, אף אחד לא שרה שם.
אני שיזמתי את ה...
בריף, ואת ה-Something Stupid בביצוע של לולה מרש במונטאז' די מוצלח יחסית לשיר לאוס. וגם הסצנה הזאת של הקריוקי, אגב, צריך להגיד שהסצנה של הקריוקי היא בעצם פולו-אפ לאירוע מאוד חשוב, שבו צ'אק עומד ואומר, אני ערב לג'ימי, אני שם את שמי וכבודי וכולי, ואומר, האיש הזה הוא בסדר. וזה גם אירוע חשוב מאוד במערכת יחסים שלהם, וראינו שהוא לא מרוצה כשהוא עושה את זה, נכון? כשאח גאה באח אחר שלו, הוא לא, באמת, הוא לא עושה את הפרצופים האלה, למי שאין אחים.
אבל אתה יודע, דווקא בניגוד, כמה דקות אחר כך, כשהוא במיטה והוא מטפל בו כשהוא שיקור, ויש רגע שהוא כזה, אני חושב שהוא מתלבט ללכת, ואז הוא מחליט להישאר, ועצם ההחלטה הזאת, כל כך אנושית, טוב, אני אשאר איתך, אני לא חייב לך כלום, אבל אני אשאר איתך, ואפילו שאל אותך מה אתה רוצה לארוחת בוקר, ואפילו משתף איתו פעולה. תראה, זה היה אנושי.
יש שם אהבה, זה ברור שיש שם אהבה. למרות הכל.
Get out. I want to know what your end game was. What did you think was going to happen? I thought I would come back and my friend Michael would be very, very angry. But in time, he would understand and forgive. It was never up to me. Oh, Michael, look, I know I've made trouble for you. And I'm very sorry for the damage I caused. I will repair what I broke with my own hands. But please, Margarita, who will land any minute. Soon she will be at the motel. Please, take me back there. Let us be together for a little, oh. Let her see me and know everything is okay. Ah, please, Michael. I go back now. I go back in the morning. What difference can it make?
It's not going to happen.
אז לג'ימי וקים, ואולי גם לצ'אק אנחנו נחזור בהמשך, אבל בואו ניתן את הכבוד ואת הסגירה לעלילה השנייה המשמעותית של הפרק ושל העונה, שלשם שינוי הצליחה להתעלות על כל הבילדאפ שהיה איתה במהלך העונה. כמובן אני מתכוון לחבורת הקרטל.
הדבר ש... התרשמתי, קודם כל, זה היה קצת די ברור שבסוף ורנר יהיה החוליה החלשה בכל החבורה הגרמנית. כלומר, כל הזמן ניסו לבנות כאילו קאי, הפרחח, הפאנק, הוא זה שיעשה צרות. היה קצת די ברור שוורנר הולך להיות הסיפור שם.
אני רוצה, סליחה, לתת הערה קטנה. כולם מהללים את גס בתור איזה מאסטר מיינד מחושב, אבל תכלס, הגרמני המפוזר והקשקשן שהוא פגש ברעיון עבודה, היה עמד בכל הציפיות שהיו, זאת אומרת, זה לא שכאילו היה, ידענו שהוא כזה, הוא בחר אותו, אפילו שזה היה נראה מוזר, וזה פשוט הוכיח את עצמו, כן. טעות.
ואני עוד חושב שהסוף של בעצם של ורנר, היריעה הזאת בזה, היא מאוד מהדהדת תים שחוזר על עצמו גם בשובר שורות וגם בסמוך על סול. בסוף אין מעשה שאפשר להתחמק ממנו. הדטרמיניזם של היוצרים כנראה הוא עקבי מאוד, ובמובן הזה אין דבר שאתה עושה שאחר כך הוא לא חוזר אליך. אנחנו רואים את זה גם באופן שבו הם מספרים סיפור, אבל גם באופן שבו הם מתייחסים לחטאים. זה מתקשר אגב לאופן שבו ג'ימי בא לילדה הלטינית החמודה הזאת ואומר לה, תקשיב, אם בחיים לא ישכחו לך את השופליפטינג ותמיד תהיה בשבילה משהו אחד, אני חושב שזה גם משהו שהסדרה אומרת על החיים בכלל. אנשים לא משתנים, ואם הם משתנים הם תמיד ישלמו על זה, תמיד תשלם מחיר על משהו שהיית בעבר. וחוץ מזה, יחסית לך שקוראים לו ארמן טראוט, מייק לא מבין בגרמנים יותר מדי, אבל אני קצת התגעגע לעלילת זה נתן רעיון לריאליטי בנייה. אתה שם אנשים שיבנו לך איזה משהו נורא הזה, ופשוט מדיח אותם אחד אחרי השני מי שלא עומד בזה.
ומייק בנה את זה יפה שם עם הקייטנה שהוא בנה להם.
קייטנה, האמת שהוא קצת, פחות קייטנה, יותר אנושיות, אבל בסדר.
מה אתה אומר, יונתן? זה היה צפוי, אבל עדיין עמד בציפיות?
אז תשמע, קודם כל, באמת אני מרגיש שהפרק הזה, בקו ולילה, זה נתן לנו כמה צנות, שפתאום איכשהו גורמות לכל הסיפור של מייק בעונה הזאת להיות מוצדק. קודם כל, רגע, קודם כל בוא נשים רגע, בוא נדבר שנייה על ללו.
כן, בטח. הפרק קשר נהדר בין העלילה של ללו לעלילה של ורנר, שהם היו עלילות מקבילות, כלומר,
נכון,
הם הצליחו, נכון. במובן הזה הם הצליחו לייצר פה סיפור גדול יותר ו... עבד להם.
ואת עוקץ המסטיק, שהוא מהגדולים שנראו.
נכון.
אז אני אומר, היה פה כמה צנות שזה גם, קודם כל אני רוצה לציין משהו, ללו ממש גרוע בלעקוב בחשאיות אחרי אנשים.
נכון.
זאת אומרת, גם זה נורא הצחיק אותי שאחרי שמייק נכנס לחניון הזה, אז ללו מגיע, עוצר בחוץ, מחכה שנייה, ואז נכנס. כאילו מה, אתה יכול לעשות את זה יותר אובביוס שאתה עוקב אחריו? הוא מספק שם קודם כל רגע בדס מדהים, כשהוא צונח מהאר דאקט עם האקדח ביד. אני הרגשתי שזה רגע, זה היה רגע שקצת נתן עוד איזה אומפ לדמות הזאת של ללו, כאילו הקוליות הזאת שבה הוא צונח עם האקדח ישר מכוון עליו, זה היה רגע מאוד יפה, ומגדיר בד גיא טוב. אחרי זה היה את הטריק של מייקל עם המסטיק, שגם היה מאוד ממורבל בעיניי. ובסוף, מה שקורה עם בין מייק לוורנר, כשהוא רג אותו, אני חושב שמה שאנחנו בעצם בדיעבד ראינו בעונה הזו, זה את הסוויץ' של מייקל מבן אדם שהוא אולי קצת באזור האפור של החוק, מן הסתם, אבל עדיין לא לגמרי... איך אני אגיד את זה, הפיקסר של הקרטל שהוא היה ב-Breaking Bad, למצב שבו הוא הבין מי הוא, והוא באמת בתוך הסקאלה הזאת, בתוך הסיפור הזה של הפושעים שם, הוא נמצא בצד של הבן אדם שהוא יעשה את מה שצריך לעשות, אבל הוא עדיין מנסה לעשות טוב בזה שהוא מציל את אשתו של ורנר. בזה שהוא מציל את אשתו של ורנר, בעצם הוא מראה לנו ולגס, או בעצם לא לגס, כי גס לא יודע על זה, את הדרך, הוא מנסה לסיים את המצב הזה עם הכי פחות casualties. הוא יודע שהוא יצטרך להרוג את ורנר, אבל הוא לפחות ינסה להציל את אשתו, ובשביל זה הוא אמר כאילו לגס שהוא יטפל בזה. והצנה של המוות של ורנר הייתה בעיניי אחת מהקורות לב בסדרה.
אהבתי שקראת למייק מייקל, מייקל, כמו ורנר.
אבל יש במייק משהו, זה גם, אגב, זה היה משהו קצת דומה עם ג'סי. כלומר, הוא כן בתוך העולם הזה, מייק הוא הרי טיפוס קר, הפרצוף שלו לא מביע רגש, גם אם הוא ינסה כנראה. למשל, רואים אותו עם הנכדה שלו, הרבה פעמים זה לא שהוא איזה מישהו, הוא חייכן וזה, אבל כן, הוא כן, תמיד איזושהי הקפדה להראות שיש בו איזשהו רגש אנושי וכו'. וכאן אנחנו באמת רואים את הפיכתו לפשוט המילה היא רוצח. כי מה שהוא עושה זה פשוט פעולת רצח. וזה מעניין ש... אבל כן, אם מסתכלים על זה על ציר זמן, כלומר גם מאוחר יותר הוא כן מצליח להיקשר לג'סי, לוולט, יש לו עד, עד, עד איזה שלום מסוים יש לו יחסים בסך הכל... בסך הכל, כאילו הוא כן, הוא לא איבד צלם אנוש אחרי הרגע הזה של ורנר, אבל הוא כן עשה, הוא כן חצה רוביקון.
אני רוצה להגיד על מייק שזה נכון שהוא רוצח, אבל הוא גם הראה שהוא קודם כל מנץ', דווקא בזה שהוא לקח על עצמו את לעשות את הפעולה. עכשיו, נכון, אמרתם שהוא עושה זה כדי להציל את אשתו, וזה נכון, אבל אני לא ראיתי בזה רק את הדבר התועלתני של בוא נציל כמה שיותר חיים בתוך זה, אלא דווקא את המקום של לקחת אחריות, שמייק יודע שוורנר הוא חבר שלו, והוא יודע שחלק ממה שקרה שם קרה בגללו ובגלל היחסים ביניהם, והוא לא ייתן אחרי כל מה שהיה ביניהם לאחד החיילים של גס לעשות את זה בצורה כנראה יותר, כנראה פחות אנושית, כמה שאנושי לתקוע למישהו כדור בראש. והוא לוקח את זה על עצמו כי... במובן הג'ון וייני של העניין, כמו שגבר צריך לעשות, כאילו, גבר צריך לעשות את זה, זה המשימה שלו, זה התפקיד, גם אם לפעמים זה תפקיד מלוכלך. על ללו רציתי להגיד, זה נכון שהיה משהו משעשע בקפיצות שלו שם בדואר, אבל כשאני ראיתי את הבחור מהדואר מחוסר הכרה שם בצד, נעשה לי שחור בנשמה. וזה משהו שלא קורה בסדרה הזאת, זה לא סדרה שעושה שחור בנשמה, זה לא סדרה עם הרבה מוות והרבה אלימות, בטח סמוך על סול ביחס לשובר שורות.
אבל תמיד יש casualties, תמיד יש כאילו בלתי מעורבים כאלה בסדרות, בשתי הסדרות.
במיוחד כשמדובר על הקרטל לצורך העניין, ואנחנו רואים את ההבדל בין מייק לבין ללו, שמייק יעשה את מה שהוא יכול לעשות במסגרת החוקים שלו, שהם יותר... שוב, אנושיים, והם יותר צודקים את כמה שיש שם צדק, ובשביל ללו זה פשוט לא מעניין, כמו שהקטור זה לא מעניין, וכשזה קרה, זה ממש כזה צבע לי את הפרק בעצב. היה לי עצוב בשביל הילד הזה, לא יודע, היה לי עצוב בשבילו. ודקה אחר כך היה גם את הבכי של ג'ימי, כלומר, אני חושב שזה משהו שם... לא היה מקרי בעריכה.
תמיד יש את הטיפוסים גם בשובר שורות וגם בסמוך על סול, האנשים שבאמת רק מנסים, הרי מה, הוא לא עבד שם בתור קריירה, זה הרי העבודות הזמניות האלה, שאתה פוגש כל מיני אנשים, ואתה חושב שאיזו זכוכית משוריינת תגן עליך, ושהכל יהיה בסדר, ואני חושב שחלק מהדטרמיניזם, באמת שהזכרתי קודם, גם של סמוך על סול וגם של שובר שורות, הוא התחושה הזאת שאין באמת מקום בטוח. שאין באמת משהו שאם תעשה בסדר, ואפילו אם תנהג, אפילו לא לפי company policy, וגם לא, גם לא company policy תציל אותך בסוף. ואני חושב שמפה נובעת תחושת השחור בנשמה, שזה באמת אנשים הכי רנדומליים שיש. הם אפילו, כמו שהיה את ה... שפעם ג'ימי השתמש בבחור מחנות סילום, כדי לדפוק את הכתובת של הבנק, של צ'אק, ואתה מבין שכל האנשים הם פיונים בעולם הזה. ופשוט הפיון הזה גם חטף הרבה יותר חזק מאחרים. אני חושב שמפה זה נובע.
למרות שטכנית, אם הוא היה following the company policy כמו שצריך, ולא נותן למייקל להיכנס לראות את ה-security footage, יכול להיות שהסיפור אם לא היה נחסך ממנו.
כן, אבל כבר דיברנו על זה, אני חושב בפרק הקודם, בהקשר של ג'ימי, שלג'ימי ולמייק, לאנשים האלה יש כישרון אנושי מאוד חזק, וזה עובד, לפעמים להיות בן אדם, זה מה שעוזר לך. אבל רגע, אני רוצה לקחת דווקא, להשתמש במילה שעינב אמר, פיונים, ולשאול שאלה, איפה היה נאצ'ו בפרק האחרון?
או...
כי בואו נתייחס לנאצ'ו, נשים את נאצ'ו על השולחן, לא ראינו אותו בפרק, אבל צריך לדבר על בכלל, על מה עשו איתו בעונה הזו, והאם זה היה מוצדק.
אז תשמע, אני חייב, אז בוא, אם אפשר, אם אנחנו כבר נוגעים במה שכן בייס אותי בעונה הזאת. למרות שכמו שאמרתי, הפרק האחרון תפר הרבה מהסיפורים בצורה מאוד יפה בעיניי, אני מאוד הרגשתי את המקום הזה שבו חלק מהסיפורים הם פשוט גלגלים מסתובבים כדי להסיק אותנו בזמן שמשהו אחר קורה. והסיפור עם נאצ'ו היה לו חצי ראשון של עונה שנראה שהוא בילדאפ למשהו, וחצי שני של עונה שהוא הופיע בפרק אחד ואין לנו מושג מה קורה איתו בכלל, ואין לו שום קשר לעלילה כרגע. וזה מבאס, כאילו, זה כן מקום שבו אני מרגיש קצת איפשהו את הצורת עבודה של הסדרה הזו, טיפה פוגמת בהנאה שלי.
מאוד מסכים לגבי כן. נאצ'ו, אני רק רוצה לציין שזה גם היה פעם אחת עם קים, סוף עונה 2 לדעתי, קים כמעט לא הופיע. וקים היא, היא פחות או יותר ליבה של הסדרה, בעיניי. אז הסיכוי, אני מעריך שהוא יחזור בעונה הבאה, אבל הטיפול בפרק הזה הוא אכן... במקומות שהם לא מתקבלים בסדר גודל, ברמה כזאת של יצירה. ההסבר היחיד שאפשר לתת, התירוץ היחיד שאפשר לתת, הוא שהובילו את נאצ'ו למקום שפשוט הוא לא צמח למה שציפו ממנו, והוא אנש, הן על ידי הקרוב משפחה היותר מעניין שלו, כלומר גם בדרגת, גם בעבודה וגם במטה, גם הסדרה מענישה, בעצם מענישה אותו על זה שהוא לא, על זה שהוא לא, לא מילה אחר, לא מילה אחר הציפיות.
תראה, אני רוצה, אני חשבתי על זה בהקשר של נאצ'ו, ואגב, גם בהקשר של הווארד. אנחנו מאוד אוהבים את הדמויות, כי הדמויות טובות, אבל אנחנו לפעמים שוכחים שזאת לא סדרת אנסמבל. כלומר, זה לא, הם לא חייבים לתת לנו בכל רגע נתון 360 מעלות על כל דמות. זה גם היה בשובר שורות. בשובר שורות היו פרקים של, כאילו דמויות ראשיות, כמו מרי או וולט ג'וניור, שבמשך פרקים ועונות שלמות לא היה להם משהו חשוב להגיד.
וטוב שכך.
יכול להיות. כולם בסופו של דבר משרתים את הדמויות הראשיות, שבמקרה הזה זה באמת ג'ימי, בעבר זה היה צ'אק, היום זה כמובן קים.
תשמע, זה נכון, ואני הייתי מקבל את זה יותר אם לא היו כן פרקים שלמים שעוסקים הרבה בנאצ'ו.
נכון, הם הבטיחו ולא קיימו.
נתנו לנאצ'ו את הרגע שלו. נתנו לו, כבר נתתם. מה זה? ולכן אני חושב שזה פילו מין כזה עונש דו-ממדי כזה. פעם אתה לא, פעם במקצועת האכזבה ופעם בסדרה, וכאילו גם את האכזבה גם בזה, אז לא תופיע גם בסוף. אבל לא יחזור, אני בטוח בזה.
לא, אין ספק. ומנת שאני רוצה שנדבר על גס. בסקר שערכתי בקבוצה, קבוצת הפייסבוק מקום לדבר בו על סמוך על סול, שאלתי שם מי הדמות המאכזבת של העונה. במקום השלישי היה מייק, במקום השני היה נאצ'ו, שאנחנו מבינים ודיברנו על זה עכשיו.
מעניין אם מייק עדיין מאכזב אחרי הפרק האחרון.
תכלס, שאלה טובה, אבל כן. ובמקום הראשון, ברוב מוחץ, נבחר גס. אתם מסכימים עם הקביעה הזאת?
כן. אני הצבעתי גס.
אגב, אני הצבעתי נאצ'ו, אבל בסדר.
אני חושב שזה הייתה עונת המבטים של גס. גס לא היה צריך לדבר יותר מדי בעונה הזאת, הוא פשוט נתן מבט, וכמו גם בפרק הזה היה לו, חתיכת מבט. עכשיו, אני זוכר את השחקן של גס, את ג'אן קרלו אספוזיטו, מרצח מאדום לשחור. הוא היה נהדר שם. ולא היה לו מבטים כאלה, מאיפה הבאת את זה, בן אדם? זה אכן הייתה לא עונה גדולה של גס, הוא כאילו, כדורגל אנחנו מכנים את זה עונה פיננסית, והיה לו שם מין כזה התכנסות כזאת לתוך המעמד החדש שלו. אני חושב שזה לא דווקא חיסרון גדול של שובר שורות, כי בעונה הקודמת החזרה של גס הייתה בין הקריאה לעזרה. זה היה אות מצוקה של הסדרה, שהיא אומרת, אנחנו לא מצליחים להחזיק את הסיפור הזה כמו שרצינו אחרי שובר שורות, בוא עכשיו נביא איזה מישהו שקל לאנשים לזהות, שטוב להם איתו, כדי שלא נאבד אותם חס וחלילה.
אני לא בטוח, אני חושב שגם אם הם לא ידעו איך הסיפור של ג'ימי הסתיים כשהם התחילו את סמוך על סול, אני חושב שהיה ברור להם שזה התקרב.
לא חשבתי שבשלב כה מוקדם, אני זוכר, בעונה הקודמת הרי הקטע שהוא חוזר זה מסצנה כזאת חזקה בסוף, שרואים את הלוס פולוס הרמנוס ואותו חוזר, ואני הסתכלתי על זה ואני אומר לעצמי, זה היה נראה לי קיצור דרך בסדרה שהיא הכל חוץ מקיצורי דרך, כן. הכל חוץ מקיצורי דרך. לכן גס הוא דמות מאכזב, אבל אני לא מאוכזב מזה שהוא מאכזב.
כן, יונתן.
תשמע, אני מסכים, אני גם באיזשהו מקום שמח שהוא לא המיין אבנט, אבל כמו שאמרתי גם קודם, אני חושב שהחוסר מעש של גס בעונה הזו הוא רק הוכחה לזה שלא לא היה צריך להגיע יותר מוקדם. ואני גם הרגשתי שבאיזשהו מקום גם העלילה של גס היא סוג של, אני מאוד מרגיש את גלגלי תחנת המים. אני לא הבנתי כל כך למה יש כל כך הרבה פוקוס עליו מעבר לזה שאנחנו אוהבים את גס, כי גס הוא אחלה. ושוב, זה באמת, הסיפור שלו והסיפור של נאצ'ו אלה הדברים שהפריעו לי הכי הרבה בעונה הזו, כי אני הרגשתי שאלה המקומות שבהם הרצון של היוצרים להחזיק את כל הצלחות המסתובבות האלה בו זמנית, הוא קצת פוגע, מוריד מההתמקדות במה שבאמת חשוב בעונה הזאת.
אני רוצה כן לציין כמה נקודות לזכותה של הדמות בעונה הזאת. הסצנה עם הקטור, שהוא מספר לו סיפור מאוד ארוך, שהקטור כנראה לא הבין מנו כלום, רק כדי להגיד בסוף, אני אחליט מתי אתה תחיה ומתי אתה תמות. סצנה נוספת באוטו, אני חושב שהעונה הזאת נועדה להבין...
הצנה באות, תודה,
אהבתי. אני חושב שהעונה הזאת, בהקשר של גס, באה להגיד, האיש הזה הוא נורא 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 רציני. לא חשבנו שהוא לא רציני קודם, אבל היה בו משהו פקידותי, עם בואו לסדרה. משהו שהוא משחק איזשהו משחק מאוד מאוד זהיר, מאוד מחושב, ושיש בו משהו פקידותי. בעונה הזאת... הוא לא פקיד יותר, הוא לא בא לעבוד אצל אף אחד, ברור לנו שהאיש הזה יש לו שאיפות שהסתיימו בסצנה בשובר שורות המופלאה בבריכה, שהוא אומר שם בספרדי, דון אלדיו מוארטה, אני לא יודע למה אני לא שוכח את הסצנה הזאת, עם הרעל שהוא הקיא, ואנחנו כן מבינים בעונה הזאת שהוא פסיכופת רציני. עם זאת, כמובן שבהחלט היה אפשר לספר את זה באופן, בוא נגיד ככה, קצת יותר קומפלינג.
עוד שאלת סקר ששאלתי הייתה מי הזוג החמוד של העונה, וגס והקטור הגיעו למקום השלישי, אני חושב בצדק. במקום השני ג'ימי והיול, ובמקום הראשון כמובן ורנר ומייק.
סקר הברומנס הגדול.
כן, אני שמח שג'ימי וקים לא בחרו אותם, כי מי שצפה בסדרה יודע שחמוד זה לא היה.
לא, זה לא היה חמוד.
חמוד זה לא היה. זה היה מעניין, זה היה מרגש לפעמים, זה היה מתסכל, אבל חמוד זה לא היה.
I knew you could do it. I knew you had it.
So great.
Yes, they have to reinstate you.
Yeah, did you see those suckers? That one asshole was crying. He had actual tears. Jesus, Kim. Listen, I started reading the letter, and I just knew it wasn't... I could tell by their faces it wasn't going to be enough, right? So I just went off on this flow, you know. I had this energy going through me. It was like improv or jazz, and then boom, I sunk the hook in. I'm so lucky I have this letter. God, I could see the Matrix, you know. I was invincible. I could dodge bullets, baby. And you were right. You were right. It was all about Chuck.
עיקר הפרק כמובן היה כל הסצנות, וכמובן הסיום הבאמת מופלא סלש מצמרר של ג'ימי וקים. ממש אמרנו עכשיו שזוג חמוד הם לא היו, ואתה מצאת איזשהו פגם באיך שבנו את קים אולי לקראת הסוף?
אני חושב שקים היה לה פלירטות כזה מעניין עם הצד האפל שלה, כאילו היא סול גודמן של העונה הזאת. זה היה טוויסט מפתיע, מעניין, כאילו רעיון טוב של היוצרים. ובפרק הזה היה כאילו איזו תחושה שהיא קצת נרגעה, היא עכשיו עם החליפות, היא מארגנת את האסטרטגיה של איך זה, אבל אין שם סקימינג אמיתי. את הכסף הוא שילם, לא יודע מאיפה, אבל כסף הוא שילם, אז הכסף איפה שילם, תרם ספרייה.
מצד שני זה נראה כדי שהיא זורמת יותר לגמרי על התוכנית הזו.
לא, היא זורמת, אבל זה נכון שהיא המאסטר מיינד, ורואים את זה בסצנה שג'ימי אומר לה, אני יעלה את ג'אג' פפדומיו באש, ואז אני אבוא להציל אותה, וכאילו, רואים שזה מה שמדליק את ג'ימי.
כן, אז היא תוקעת לפרצוף.
בדיוק, תוקעת לפרצוף של תרגע.
כן, של תרגע, ואני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה על ג'ימי. הדמות שג'ימי הכי בעצם, לדעתי ג'ימי הוא איש המחירות הטלוויזיוני הטוב ביותר מאז דון דרייפר של מדמן. האיש הזה גרם לי לרצות לקנות מכונת צילום במהלך העונה הזאת, אין לי מקום בבית למכונת כביסה, אז בטח שלא למכונת צילום. ומשהו במחירתיות של האיש הזה זה גם אופן שבו הוא מוכר את עצמו לקים. קים כשהיא מזילה דמעה כשהיא שומעת את ג'ימי מדבר באופן סנטימנטלי עמוק על כמה הוא רוצה להיות live up to the name מגיל, היא מאמינה לו. תארגו אותי איך ולמה, אבל היא מאמינה לו. כי הוא מכר לה את המכונת צילום שהיא ג'ימי מגיל. אבל, ומפה גם נובע המבט ההמום שלה בסוף, שלא רק שהוא לא התכוון לאף מילה, הוא משנה את השם. הוא לא רוצה כן. את השם הזה בכלל, הוא לא רוצה. עכשיו, אין לו סיבה לשנות את השם מלבד כסף. כי הוא עבד עם ה-low lives האלה שמכר להם טלפונים תחת השם סול גודמן, והוא רוצה את הכסף שלהם, הוא לא רוצה בכלל להיות מגיל. וזאת נקודה במערכת יחסים שמאוד מאוד מזכירה את אדון דרייפר, את האופן שבו הוא היה מתנהג עם הבנות זוג שלו, שתמיד יש לך את התחושה שהאיש הזה לא קיים באמת, שמתחת לחליפה הזאת אין בן אדם. יש כל מיני דברים, אבל הם לא, אין שם לב, אין שם נשמה אמיתית. וזה היה מהפנט.
איך אתה אמרת את זה? שלמה היא האמינה לו? נכון?
היא מכירה את כל הטריקים כביכול.
נכון, אבל אני חושב שהיא האמינה לו, כי בתמונה שלה של ג'ימי, היא רצתה, היא עמוק בפנים, קיבתה, האמינה, שיש בו את זה. את הכנות כן, הזאת, כן, את הרגש האמיתי. אגב, היא רצתה להאמין שיחד איתו יכולה לעשות את כל הסכימס האלה, אבל שבפנים, במקום הכי אמיתי, יש שם את הבן אדם הרגיש שגם יודע לקרוא סיטואציות רגישות, בגלל זה גם מתקשר לסצנה עם המכתב ששם היא מאוד התאכזבה שהוא לא הביע את זה.
אני חייב להגיד שגם עליי זה עבד.
כן? אתה כאילו קנית?
תשמע, מה זה קניתי? אני אגיד לך מה, אתה רואה את הסצנה הזו ובזמן שאתה רואה את הסצנה אתה יודע באיזשהו מקום שזה פועל בשני לבלים. אתה ברור לך שהוא גם מנסה לעשות להם מניפולציה, אבל אתה, זה גם מה שאמרתי בהתחלה, שאני מרגיש שחלק ממה שהיה מאוד מספק בכלל בכל מה שעסק בצ'אק בפרק הזה, זה שאנחנו בעצם סוג של כל העונה היינו במקום הזה של צ'אק doesn't matter. כאילו לג'ימי הוא לא חלק מהעניין, ואז כשאתה מקבל, וגם בפרק הזה כמו שדיברנו גם בהתחלה, יש לך את הכמה פייקים האלה, את זה שאתה רואה אותו ליד הקבר בוכה, ואז אתה חושב, רגע, יכול להיות שהוא סוף סוף מתאבל על צ'אק, ואז בסוף, אתה יודע, כשאחרי שהיה כבר את הפייקים האלה, יש לו את הנאום הזה, שהוא באמת נאום כתוב יפה, מבוצע יפה, מרגש, ולמרות שבכל מהלך הסיפור הזה, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, טוב, רוב הסיכויים שזה תרגיל, אני הרגשתי את המקום הזה של, אוקיי, יכול להיות שבאיזשהו לבל עכשיו הוא מקבל איזשהו קלוז'ר, הוא סוף סוף מבין מה שקרה, הוא סוף סוף מסוגל להסתכל למוות של צ'אק בעיניים, ואני חושב שזה גם נבנה בצורה הזאת, בין היתר כי אתה מניח לפני שהוא נכנס לשם, שהוא וקימי יודעים בדיוק מה הוא הולך להגיד, ואז כשהוא בעצם מתחיל לאלתר, אתה מרגיש כאילו שהאלתור הזה הגיע מאיזשהו מקום כנה, אולי
אני חשבתי בהתחלה שהאלתור הוא התרגיל. אני חשבתי שהוא היה אמור לקרוא שתי שורות, להגיד אני לא מסוגל ולדפוק את הנאום. חשבתי שזה הייתה התוכנית.
זה גם מה שאני חשבתי, אבל מה שאני אומר זה שכבר זה קורה אחרי שהוא כל כך הרבה פייקים בתוך פייקים בפרק הזה, שאתה כבר אומר, אוקיי, אולי מה שקורה פה זה שבאמת יש לו איזה רגע, זה הקליימקס של העונה, הוא מבין מה קורה עם אח שלו.
תראה, אני לא האמנתי לו, אבל יכולתי להאמין לקים שהיא מאמינה לו. זה ראו עליה שהיא קיבלה את מה שהיא רצתה, היא קיבלה את הג'ימי שהיא רצתה, שהוא תחמן חמוד כזה, אבל עמוק בפנים הוא באמת אוהב את אח שלו, ואיך שהיא יוצאת משם, וההתלהבות שלה, שהיא התלהבות אמיתית, הצלחת וזה, ואז הוא אומר את המילה סאקרס, והוא אומר על אחד השופטים, הוא הזיל דימה, איזה סאקרס, ועכשיו גם מי הזיל הדימה, ואיך שהוא אומר את זה, הפנים שלה מתאבנות, כי היא מבינה שהיא נפלה בפח, היא נפלה בפח של סול גודמן. גם דיברנו על זה בינינו בפרקים הקודמים של מתי נראית סול, מתי קים תראה את סול, האם קים מכירה את סול. אני חושב שפה היא קיבלה.
היא חד משמעית הבינה.
כן.
אני חושב אבל שהסוף של הפרק מתקשר מאוד יפה גם עם ההתחלה שלו וגם עם השם. השם של הפרק הוא ווינר, נכון? סול, ג'ימי, לא שונה מצ'אק. שניהם מאמינים שניהם מאמינים באידיאולוגיית יש ווינר אחד והוא לוקח הכל. צ'אק ידע לעשות את זה דרך, בדרך הקלאסית של, של, של משפטנות קלאסית, של לבוא לבית המשפט ולנצח בטיעון שלך הכי טוב שאפשר. לא לעבור על החוק, לא לשחק, לא כלום. ג'ימי, הוא לא מסוגל לעשות את זה בכלים של צ'אק, הוא מודה בזה, הוא אומר, לא, אי אפשר היה לעמוד בסטנדרטים שלו. אבל שניהם מונעים מאותו רצון, ואני חושב שקים מבינה שהיא לא מונעת. זה גם היה בפרקים הקודמים, האופן שבו היא לא מוכנה כביכול להיות משועבדת לחיים של, אני עכשיו לעשות סניפים של בנקים נורא גדולים ולמצוא תרגילים, היא לא מעוניינת במובן הזה, זה תרגום שהיא לא כזאת שאפתנית כמו שהיא חשבה שהיא. אבל ג'ימי וצ'אק במובן הזה הם זהים, פשוט האסטרטגיות שלהם להגיע לשם הן שונות לחלוטין, ולכן השם של הפרק והבחירה בשיר הם כל כך מדויקות, הם פשוט הם כן היו אותו דבר, פשוט היה להם דרכים אחרות לגמרי להגיע לזה.
אני רוצה רק להוסיף ש תשמע, מה שהם עושים לנו עם כל הצנה האחרונה הזו זה בעצם הטריק הכי לכאורה כבר נדוש והכי אפקטיבי של וינס גיליגן, שזה להכניס לך איזשהו פרופ, במקרה זה המכתב, ואז לתת לך לחכות עד שאתה כבר שוכח מהפרופ הזה, ואז פתאום לשלוף אותו עוד פעם כשהוא מקבל משמעות אחרת לגמרי. אני אומר טריק, אבל זה כל כך אפקטיבי, ובפרק הזה ובעונה הזו המשמעות של המכתב הייתה משמעות אמוציונלית מאוד מאוד מעניינת, כי המכתב הזה בעצם איפשהו כל הזמן סימל את הפער בין איך שג'ימי רואה את היחסים שלו עם אח שלו ובין מה שבאמת היה שם. והצורה שהפרופ הזה מגיע שוב לידי ביטוי בפרק האחרון היא באמת מבריקה, ובעיניי באמת אולי הרגע שהכי כאילו תפר את העונה הזו.
אני חושב שיש פה גם שאלה, כי אני ראיתי כל מיני סברות מי באמת כתב את המכתב. הרי יש את הטענה שלא צ'אק כתב את המכתב, אלא שקים המציאה אותו.
אגב, טענה שאני תמיד זלזלתי בה כטענה קונספירטיבית.
בדיוק, ובפרק הזה היא פתאום נראית מאוד מאוד הגיונית. כי קים רואים את לדעתי, אחד הדברים שקים לא אהבה בטריק של ג'ימי, שהיא חשדה בהם, זה שהוא בעצם לא היה צריך אותה. בסוף הוא היה צריך את עצמו, את השום, את הכישורי, את הפרפורמנס שלו. ולא את מה שהיא, וכשהיא ראתה אותו, מתחיל לקרוא את המכתב, זה כאילו היה בה את ההתרגשות הזאת של הנה, אני הבאתי לכביכול לכאורה, על פי החשד. אבל אני חושב שלעולם לא נדע, לדעתי אני פשוט, צ'אק לא נראה לי הבן אדם שכותב מכתבים כאלה.
אז אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל, זו טענה קונספירטיבית שאני תמיד זלזלתי בה, והיום אני קראתי אותה בריקאפ בניו יורק טיימס, כאילו גם שם עם הסתייגות והכל, וזה רק ספקולציה והכל, אמרתי מה, אני לא ממש כאילו
חיפשו שתי מקורות להצליב,
אבל אני פשוט לא מצליח, אני, אם זה נכון, זה פשוט סותר את כל מה שאנחנו מכירים מקים. כי קימי כן יש בה את הכנות הזאת. אני לא חושב שהיא תשקר עד כדי כך לג'ימי. אני פשוט לא רואה את זה, פשוט לא מסתדר עם הדמות שלה.
אני מסכים, אני לא קונה את התיאוריה הזאת, אישית.
בשבילי קים היא באמת הלב של סמוך על סול. יש בה משהו שאני בהלם שלא ראיתי את השחקנית הזאת בשום מקום קודם. לא יודע מאיפה היא באה, אני לא ידעתי עליה כלום, ואני רואה אותה בתפקיד ואני אומר לעצמי, אני לא אשכח את זה. ולכן הבחירה לסיים את העונה עם המבט שלה עליו, זה עשה, הפך את זה, חתם לי את הפלומבה, שזה באמת היה העונה שהכי אהבתי, כי גם נתנו לה את הכבוד של להיות הלב של הסדרה. להיות זאת שמביאה אותה לרגע שכל כך חיכינו לו. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
אז בדרך כלל אנחנו בוחרים את רפרנס הפרק ואת דמות הפרק, אבל עוד לפני זה שאלתי בקבוצה מה הסצנה הכי טובה הסצנה הכי אהובה שלקחתם מהעונה הזו. אז ניתן את התוצאות, ואם תרצו להגיב או להוסיף, אז
זה לא כולל את הפרק האחרון.
זה לא כולל את הפרק האחרון, כמובן. אז קודם כל, במקום החמישי, הפינייתה. מיול והמחבט, זה היה משעשע מאוד. במקום הרביעי, סצנת הריב בין ג'ים לקימי, ג'ים וקימי, אתה יודע, עשינו את הטעות הזאת כבר פעם, קימי וג'ים, ג'ים וקימי, בפרק הקודם. במקום השלישי, מזימת הטלפונים. עכשיו זאת לא, אני לא נתתי את האופציה הזאת כי אני חיפשתי סצנה ספציפית, ומזימת הטלפונים זה קו הלילתי, זה אחד הגולשים, אחד החברים בקבוצה הוסיף אותה והרבה הזדהו עם זה, אבל אני חושב שאם יש סצנה אחת שאני כן לוקח משם, זה את הקומר ג'ימי, שזה אחד מהרגעים הבלתי נשכחים בעונה הזו. במקום השני, לצערי, כי מבחינתי זו הבחירה שלי, זה נאום המדפסות, כמו שאמרת. הוא שכנע, הוא צריך לשכנע אותי לקנות מדפסת. זה היה כל כך טוב, זה היה כתוב כל כך, כתוב במשוכה כל כך יפה. ובמקום הראשון, לא למר שמפרקים את הזוגיות של ג'ימי וקים, לכאורה.
טוב, אבל הפרק האחרון תורף את הקלפים בעניין הזה.
כן, חלוטין.
הסצנות הכי טובות בעונה היו בפרק האחרון.
חוץ מהמדפסות כאילו שנכנס, שהייתי משחיל אותו שם.
מה הייתה הסצנה שלכם בכל זאת? תבחר אחת, יונתן.
ורנר נפרד מאשתו.
טוב, זאת לא חוכמה.
למה? קודם כל לא נפרד מן הבית, נפרד מן הבית צרכות, שזה גם היה...
זה צנה מאוד קשה בעיניי, ותשמע, היא מאוד עשתה לי את זה. זה היה מאוד עצוב, כאילו זה שהוא, אתה יודע, זה שכל השחקנים מבינים מה קורה, ואתה יודע, זה קצת הזכיר לי את המוות של מייקל.
אני ממש רציתי להגיד את זה ולא אמרתי את זה, זה נורא נכון. זה מאוד, זה ממש מזכיר את ה... זה ממש מזכיר את המוות של... משהו... כאילו קליימקס אבל בשקט, סצנה שהיא פיספול כזה מרחוק, לא מדמם, לא משפריץ, לא זה קצת כאילו הסדרה עצמה בתוך דווקא בסצנה הזאת. אני חושב שהסצנה שסוגרת את הפרק, זה לא אי אפשר המבטים האלה של קים,
כן,
אי אפשר להתנתק מזה. היא utterly בשוק. זה הרגע הזה שאין דרך חזרה ממנו. בגידה אמיתית, לא במשמעות שאנחנו מכירים את זה בין בני זוג. הוא בגד בה אינטלקטואלית, מוסרית, והיא מביעה את התחושה הזאת של בגידה, לא יאמן.
נכון, אני די מתקשה להאמין שהוא עשה את זה בצורה הזאת, לכם, איך הוא היה כל כך עיוור לא לראות אותה, כי הוא כן, אנחנו כל הזמן אומרים, ג'ימי הוא בן אדם שרואה אנשים, איך הוא הצליח לפספס את קים בצורה כזו?
כי הוא רואה אנשים לתועלתו.
אני חושב שזה יותר מורכב מזה, אני חושב שזה גם משהו שהוא קצת מתקשר לריב הזה ביניהם על הגג בפרק הקודם. אני חושב שמבחינת ג'ימי, היחסים שלו עם קים זה באמת הכי קרוב שהוא יכול להיות פתוח עם מישהו. מה שמעבר למה שקורה בינו לבין קימי, הוא לא מסוגל לראות בעצמו. וזה בדיוק הסיבה שהוא לא מסוגל לראות למה הוא מכאיב לה.
כמו עם צ'אק.
כן, אבל צ'אק הכאיב לו. וקים אף פעם לא באמת הכאיב לו.
נכון.
ואז אתה לא מבין למה לעשות את זה לבן אדם שבעצם לא הכאיב לך.
הזכרתם את הסצנה של ורנר מתקשר לאשתו, וזה מוביל אותי לרפרנס השבוע. יש לי שניים, אם יש לכם עוד, אז תוסיפו. רפרנס השבוע לשובר שורות כמובן. השיחה הזו של ורנר צועק על אשתו, ממש הדהדה לי את השיחת טלפון שוולטר צועק על סקיילר, כשהוא בעצם הוציא אותה, האישה הקטנה, בשביל להציל אותה. אתם זוכרים את כמובן, ממש שאתם לא יכולים לשכוח את זה. זה פשוט, זה אותו מוב. זה לצאת בן זונה, אבל למטרה טובה, בסוף. אפילו אם היא לא רואה את זה באותו רגע. הדבר השני זה משהו שקובי דוד, אחד מחברי הקבוצה, כתב לי בפייסבוק. והוא הזכיר לי פרק בעונה השלישית של שובר שורות שנקרא Half Measures. וכבר יונתן זוכר, כבר שאלתי אותו על זה באחד הפרקים, כי זה כבר צלצל לי הסיפור הזה בהתנהלות של מייק בעונה הזו, והסיפור הוא שמייק מספר לוולט על תקרית שהייתה לו בתקופה שהוא היה שוטר. הוא סיפר על בעל שהיה מכה את אשתו, ושהוא לקח אותו ליער חשוך ואיים עליו שיהרוג אותו, אבל בסוף ריחם עליו ושחרר אותו, כי הבחור הבטיח לא להתקרב יותר לאשתו. בסוף מה שקרה זה שהבעל הרג את אשתו, ומייק אומר שהטעות שהוא קיבל שם החלטה לא נכונה, הוא צריך ללכת עד הסוף, ובגלל שהוא קיבל את ההחלטה לא נכונה, הוא שילם על זה מחיר יקר, ובגלל זה מאז הוא לא עושה חצי עבודה. ואנחנו את המסקנות של המסקנות שלו מאז אנחנו חווים כאן עם ורנר, כי אתה רואה כבר שני פרקים, אתה רואה איך הוא רוצה לתת לו עוד צ'אנס, והוא מנסה להבין, והוא מנסה ללכת לקראתו, והוא מנסה קצת לרכך את גס, אבל הוא מבין שוורנר לא יצא טוב מזה. ורנר לא, הוא אמר לו את זה בפנים, הוא אמר, אף אחד לא יאמין לך יותר. והוא עושה, הוא לא לוקח סיכונים, והוא עושה את זה. והתוצאה ידועה. עוד משהו שאולי מצאתם אתם?
כשוורנר ישב על הבריכה, אני חיכיתי שמטוס ינחת שם, אבל זה רק אני.
אני חשבתי על דון אלעדיו.
דון אלעדיו, כן. בריכות באופן כללי, כנראה בניו מקסיקו ומעבר לגבול, זה חזק.
דברים טובים לא קורים שם.
אבל אני באמת חושב שהפרק הזה הראה מוטיבים שמאפיינים, שיפיינו את שובר שורות, וזה, אמרת ורנר, שאומרים שמייק עובר לוורנר, אף אחד לא יסלח לך. ושג'ימי אומר לבחורה הזאת, אף אחד לא ישכח לך. הרעיון הזה שבסוף אי אפשר למחול על דברים שקרו בעבר, איך הוא אמר, ורנר אומר לו it like never happened, וביקום של שובר שורות, ואני מאוד מזדהה עם זה כנראה גם בחיים, אין אופציה כזאת. אם זה קרה אתה תשלם על זה, וגם יותר מזה, לא ישכחו לך את זה אף פעם.
מי הייתה דמות הפרק שלכם? לא העונה, דמות הפרק.
ללו, כאילו נתן את הרים את האווירה, אבל אני חושב שמייק בסוף זה היה קצת הפרק שלו, הפרק שהוא הפנים הארוכות והעצובות האלה קיבלו סיבה להיות ארוכות וארוכים ועצובים.
יונתן?
תשמע, אני נראה לי שמייק אני לא יודע, מייק וורנר, כל מה שקרה ביניהם זה נראה לי היה אהבתי.
טוב, רק לשם הגיוון, למרות שאני מסכים איתכם, רק לשם הגיוון אני אזכיר שזה היה גם פרק ג'ימי מאוד מוצלח.
פרק ג'ימי מוצלח.
זה כאילו אנדרסטייטמנט, כי זה כאילו הסדרה שלו וזה הסיום שלו.
אבל בעונה הזאת זה לא הייתה הסדרה שלו.
נכון, נכון, נכון. וזה מוביל אותנו לדמות העונה, וקודם כל בסקר, לפני שאני אשאל אתכם, בסקר זה היה חד משמעית. במקום השלישי מייק, במקום השני ג'ימי, ובהפרש נקודות ניכר קים זכתה.
חוכמת ההמונים עשתה זאת שוב.
אתה מסכים איתה?
כן, לגמרי.
אני מסכים איתה, אבל קצת תומרנו בקלות למקום הזה.
אוקיי.
היא תמיד האישיות הכי מתגמלת, היא אף פעם לא באמת עושה דברים איומים, היא לא עושה דברים איומים, היא דואגת לאנשים שאנחנו דואגים להם, פשוט עושה את זה במקומנו, כי היא שם ויכולה לעשות את זה. אבל יש שם משהו בעצם מאז התאונה שלה, משהו נשבר אצל קים, אמיתי נשבר, והיא מחפשת את עצמה. ובעונה הזאת היה עונת החיפוש העצמי של קים. היא מתפרצת, ההתפרצות שלה על האורד, זה היה קטע סצנה מדהימה. והיא מתאבלת במקום ג'ימי, והיא קצת משחקת אותה נוחלת, ופתאום היא חוזרת לעצמה, והיא מארגנת, והכל לא על מי מנוחות שם, בדיוק הפוך לתיאוריית הגלגלים של יונתן. זה לא סתם שהגלגלים הסתובבו אצלה, היא באמת היה זה, וגם בשלב מסוים חשבנו שהיא בעצם סול גודמן של העונה, היא זאת שהולכת לעשות איזשהו מהפך שנתפסתי חוזלש, ולכן די ברור שהיא תיבחר לזה, אבל זה לא היה קורה אם לא היה שם שחקנית באמת, לפחות בטלוויזיה לא ראיתי הרבה זמן דמות שכל כך כל כך כל כך אהבתי, אולי קרי קון בתפקידיה השונים, פרגו והנותרים וכאלה.
הנותרים דפנטלי, כן.
ולכן זה כאילו, זה גם נכון וזה גם הכי קל.
כן. אתה אמרת, היא לא עושה דברים איומים, וזה נוגע בדיוק בנקודה, המתח. הסיבה שאני הייתי במתח בחלק גדול מהפרקים, ובעונה הזו, זה ש... אמרתי לעצמי, וזה מתוך היקשרות רגשית מאוד גדולה לסדרה ולדמות, רק שהיא לא תעשה דברים איומים, אני לא אעמוד בזה. אני לא אעמוד בזה. כשהחשש שהיא תהפוך להיות סול גודמן, אני זוכר טוב מאוד את ה... כשנדלקה אצלי הנורה הזאת, שפאק, יכול להיות שהיא, זה יכול להיות שזה הטוויסט שלוקחים, נורא פחדתי שהיא תאבד את עמוד השדרה המוסרי שלה, כי לא ידעתי איך אני אתמודד עם זה. זאת אומרת, אני ידעתי שג'ימי זה יבוא, וידעתי שמייק הוא בסופו של דבר יישאר נאמן לעצמו, גם אם הוא פושע. ומכל שאר הדמות לא היו לי ציפיות מאוד גבוהות. האוורד, דיברנו עליו בעבר, הוא הפתיע מאוד לטובה בעונה הזאת, דווקא בגלל שהוא כן... כן הראה את העמוד שדרה הזה, אבל אצלו זה קצת בניגוד לציפיות שבנו, אבל אם קימי הייתה שוברת, לא הייתי עומד בזה, לא הייתי אוהב את הסדרה, כי אתה גם, אתה אוהב סדרות, אתה גם רוצה שיפתיע אותך וזה, אבל אתה לא רוצה שיתעללו בך.
איך תרגיש שיקרה לה בלתי נמנע?
מה זה הבלתי נמנע? אנחנו עדיין לא יודעים.
תקשיב, היא נעלמת.
אוקיי,
היא יכולה להיעלם מתחת לאדמה ויכולה להיעלם מעל פני האדמה. אז אנחנו לא יודעים באיזה אזור של האדמה היא תהיה בסוף, אבל אנחנו יודעים שהיא נעלמת. מישהו מוכן לרגע הזה? אף אחד לא מוכן לרגע הזה. למרות שכולם יודעים שהוא יבוא.
אני גם חייב להגיד שאני סוג של מרגע שהתפתחה התיאוריה הזאת שהם הולכים להיפרד בעונה הזו, אני קצת קיוויתי בשבילה. ועכשיו שזה לא קורה, אני רק מרגיש שכשזה יקרה, זה הולך להיות מאוד כואב. בדיוק כמו שהסיפור עם ורנר יסתיים הרבה יותר רע ממה שהייתי יכול לדמיין שהוא יסתיים, גם הסיפור איתה על הסקאלה של כל הסדרה הזו הולך להסתיים מבאס מאוד.
אני אגיד יותר מזה, גם אם היוצרים לא תכננו שככה זה יסתיים, הם רואים את התגובות של אנשים לקים, mm-hmm. והם יסיימו את זה מאוד נורא. זה, אני בוודאות, זה לא יהיה, טוב, אז אני נוסעת לישראל, אני הולכת, אני עושה עלייה, הציעו לי ג'וב, לא יודע, בזה, הרצוג פוקס נאמן, זה לא, זה לא יהיה, זה לא, זה לא יהיה ככה.
כן, זה או באמת מוות, או הדבר שיותר הפחיד אותי זה כלא, או משהו בסגנון שהיא ממש תהיה break bad ברמה שלא יצליח לה.
או 250 אלף דולר וזהות מחדש בתור מוכרת סינבון באיזה קניון, ואז הם ייפגשו כזה בשחור לבן.
התקווה שלי לעונה הבאה, וזו עדיין התקווה שלי, אפילו שאני מבין שהיא קצת הצטמצמה, קודם כל בואו נציין, לא היה לנו שום סצנת ג'ין בפרק האחרון בניגוד לעונות קודמות. התקווה שלי הייתה שהרזולושן של הסדרה יהיה ג'ין חוזר לחפש את קים, הפעם ממקום בוגר וזה, ואולי יהיה לנו happy end. לא, אני לא חושב שאני נאיבי מדי כשאני מבקש את זה. אני חושב שהסדרה הוכיחה שהיא יודעת לתת happy end גם בשובר שורות. מה זה happy end? happy end מספק, כלומר משהו, לא הכל רע, לא הכל שחור. וזו התקווה שלי עדיין.
כי השאלה אם קים תהיה ג'סי.
נכון.
יצאתי M83, אבל השאלה, האם קים תהיה ג'סי? האם היא תזכה להיות ג'סי? יש לי הרגשה שלא. אבל קודם כל זה שהם חידשו לעונה חמישית זה, ועוד בשלב מוקדם יחסית זה חדשות טובות, כי הסדרה היא לא מצליחה מי יודע מה.
אז איך אתה מסביר את זה?
בוא נודע על האמת. אני חושב ש-AMC זה רשת שמתבססת איכשהו מסוג של פרסומות, זה basic cable כזה. ואני חושב שהמפרסמים מזהים שם הקהל, והם יודעים והם מכוונים לשם, שהם יודעים שאנשים ספציפיים מאוד צופים בסדרה דרך זה, ואז אפשר להחזיק את זה גם למרות רייטינג נמוך. אני... זה שהיא לא חלק מתעשיית הפרסים, זה פדיחה שאין לתאר, מה, כי אם לא שווה פרס, פרס
השחקנים. אני מאמין שבעונה הבאה, כן.
האם על שלוש עונות עד עכשיו זה לא קרה, אני מאוד בספק אם זה יקרה בעונה רביעית, התעשיות האלה מאוד מקובעות, ראינו משפחה מודרנית איזה עשור, לא יודע כמה זמן לקחו, למרות שהם הפסיקו לעבוד פחות או יותר בעונה שלוש. אבל באופן כללי, מה לא לתת לבוב אודנקירק על הדברים שהוא עושה שם?
לא לתת למייקל מקין,
הבימוי, הצילום, אני אפילו שאני ציניקן כלפי כל הזה, אבל זה עדיין מפתיע אותי. מפתיע אותי שאנשים ויתרו על זה. מפתיע אותי.
שאנשים צופים.
אנשים שצופים שהם ויתרו על זה, כי זה, אתה יודע, לפעמים זה קצת איתי להם. ולפעמים, ולא מספיק מתקדם, ואני אומר לעצמי, אבל זה באמת שווה את זה. זה באמת שווה את זה. העונה הזאת, לי היא הוכיחה את זה, וגם, אני חוזר, כאילו סוגר מעגל, באופן מאוד שמחול סולי. לא רואים דבר, כאילו, יש סדרות ייחודיות. זה לא שכל הסדרות נראות אותו דבר. יש סדרות ייחודיות, יש יוצרים עם חזון, סתם להזכיר בשם את מניאק עכשיו בנטפליקס. לא דברים ששגרתיים לדעתי. ובכל זאת יש משהו בסמוך הסול שמזכיר את הטלוויזיה של תחילת המאה ה-21. הסרט השבועי הזה שמתגבש לכדי 10 שעות, כמעט 10 שעות שבועיות, שיש בהם איזה אורך רוח, איזשהו משהו עמוק יותר, ושנטפליקס לקחה מאיתנו.
טוב, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, גם בהסקט וגם את העונה כולה. אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה עינב שיף שהיית איתנו כאן בשעה הזו.
תודה רבה לכם, היה כיף מאוד.
נזכיר שסמוך על סול שודרה ב-Yes Hot ובסלקום TV, וגם ב-VOD שלהם אפשר עדיין לצפות בפרקים שהיו עד כה. בהסקט שלנו אפשר לתפוס אותו גם ביישומוני ההסקטים השונים וגם ביישומון כאן OD, גם באתר כאן, גם עונה אחורה אם בא לכם לחזור, וגם כמובן אנחנו היינו פה כל העונה הזו. תודה לחברים שלנו בקבוצת מקום לדבר בו על סמוך על סול, שבאמת הפכו את החודשיים האחרונים למאוד מאוד פעילים ומשמחים, עם המון המון פוסטים מרתקים. אז תודה לכל מי שכתב, הגיב, פרגן, הקשיב. הקבוצה תימשך, אין שום סיבה שלא. האם אנחנו נחזור שנה הבאה? אני מקווה מאוד שכן.
סתם זה מתקשר למה שאמרנו, תחכך סדרה כמו נרקוס. מי יכתוב על זה פוסטים? מה יש לכתוב על זה? מה יש באמת להגיד? מה יש להגיד על זה? אתה רואה את זה, תהיה סבבה לך, אוקיי, מדויק, נגיד, וזה. מה יש באמת להגיד על זה? לעומת סמוך על סול, אתה רואה שאנשים באמת משקיעים בזה זמן וזה, ולא בשרשורי רדיט כאלה מתישים של ווסט וורד, ההוא עם המוח כאן, והוא בעצם מתכוון לזה. לא, תיאוריות עם עומק, דמויות, בני אדם.
כן. ואני רוצה להגיד תודה מיוחדת לך, יונתן קוטנר, שהיית איתי במסע הזה.
תודה לך, ניר גורלי.
ניפגש פה שנה הבאה, סבבה יונתן?
כן, כן, אין לי בעיה, אני פה.
אז תודה רבה, ו... אין לי מילת סיום. בוא נמשיך לדבר, ואני פשוט אפייר.
תשמיע את ווינר טקסיטון.
נכון, רעיון טוב.
אוף וידרזן, אוף וידרזן. אוף וידרזן.